שיער עם השכם ואינן סופית ויולם ויער עומד לך כבוד הכבוד צלע סביב שיער עם השכם ואינן סופית ויולם
פשוט מוריי ורבותיי, קהל הקדוש, מטבע הדברים, הדברים שנדבר היום יהיו קשורים לירושלים וצריך לדעת שכשאנחנו רואים את בניינה של ירושלים ואת כיבוש ירושלים שהיה לפני 50 שנה, צריך לזכור שאלה נבואות מפורשות, אנחנו אומרים אותם כל בוקר בתפילה, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם, אלה דברים שאנחנו, דברים שנכתבו לפני כמעט 2,000 שנה, יותר. 2,900 שנה, דוד המלך עליו השלום, הוא כתב אותם, ואנחנו רואים אותם איך שהם מתקיימים בחוש מול עינינו. גם העיר נבנית, גם נדחי ישראל יכנס, גם הקדוש ברוך הוא הופך אותנו לאנשים יותר שמחים, אולי לא שמתם לב, אבל לפני שנים, 100 שנה ויותר, היינו עם עצוב. עם עצוב, בלי אמונה, בלי גבורה, בלי יכולת. אפילו קצת היו כאלה מאיתנו מיואשים. היו כאלה כל כך מיואשים, שמחקו מהסידור שלהם את ברכת בוני ירושלים השם. אני ראיתי סידורים כאלה, קשה להאמין, אבל יש סידורים כאלה שאין שם קיבוץ גלויות, אין שם בוני ירושלים השם, אין שם את צמח דוד עבדך אומר את עצמיח, הם פשוט אמרו, לא יכול להיות. שימו לב, מוריי ורבותיי, לפני 100-150 שנה. זה לא הרבה בהיסטוריה. אנשים התייאשו. היינו עם מוכה, עם עצוב. והיו אנשי אמנה, אנשים מעלי אמונה, שאמרו, אם השם אמר, יהיה. אם השם הבטיח, יהיה. היום ברוך השם אנחנו נמצאים כאן בירושלים 50 שנה אחרי שחרורה ומרגישים איך הקדוש ברוך הוא מקיים בנו את כל הפסוק הזה, שני הפסוקים האלה ועוד הרבה אחרים כפשוטה ממש. בונה ירושלים השם, רואים. נדחי ישראל יכנס, רואים. רופא לשבור הלב, גם רואים. מחבש לעצבותם, גם רואים. רואים מה עוד ישחקו, נערים ונערות בחוצות ירושלים אנחנו רואים. רואים זקנים בירושלים. זה נשמע לנו מוזר, לראות זקנים בירושלים. תגיד, מה החידוש? ודאי, מה, אז למה שלא יהיו זקנים בירושלים? אז דעו לכם, מוריי ורבותיי, שלפני לא הרבה שנים, שוב, 100-150 שנה, תוחלת החיים של בני אדם הייתה 40-50 שנה. רק פה בארץ זכינו למען יאריכון ימיך. ארץ ישראל היא אחת המקומות המיוחדים בעולם שבהם אנשים זוכים לאריכות ימים מופלגת. אין כזה בעולם, אותה אריכות ימים שיש לנו פה. בין הראשונים בעולם. זה פלא גדול. זה קורה כאן בארץ ישראל, אנחנו רואים בחוש איך הנבואות על ירושלים מתקיימות. וחשוב לומר, שהנבואות האלה, אלה נבואות מאוד משמעותיות. מאוד משמעותיות מכיוון שיש, יש תהליך. אנחנו בתהליך. אני זוכר, ודאי אחרים גם זוכרים, איך שהיה הרב צבי יהודה, זיכרונו לברכה, מספר שבשנת תש"ח, לפני 70 שנה, בשעה שהוקמה מדינת ישראל, והייתה החלטת החלוקה של האום, שחצתה את ירושלים וחתכה את ארץ ישראל לחצי. והוא מספר שהוא ישב יחד עם הנזיר ואמרו, איך יכול להיות? את ארצי חילקו, את ארצי חילקו, איך חילקו את ארץ ישראל? מה זה? מה, איפה הנבואות מתקיימות? הוא אומר, היה לנו זעזוע גדול. עד שבסוף, אמרנו, מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. אנחנו לא מצליחים להבין. אחרי 2000 שנה לקבל כזה חצי מארץ ישראל, איפה כל ההבטחות של האבות? איפה השבועה? איפה הברית? שקראת השם אבותינו. אבל באמת, מעת השם הייתה זאת. שהקדוש ברוך הוא אומר מפורש לעם ישראל, דע לך, לא בבת אחת תקבל את כל ארץ ישראל. כן? ככה הפסוק אומר, לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה. בשנת תש"ח היו פה רק 600 אלף יהודים. אם היינו מקבלים את כל הארץ, היא הייתה שממה. ורבה עליך חיית השדה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. ולכן, מוריי ורבותיי, אנחנו אחרי 19 שנה, שעם ישראל התרבה יותר, כבר ראינו 2.5 מיליון, בשנת תשכ"ז, הקדוש ברוך הוא אומר, גדלת, הייתה עלייה, נדחי ישראל יכנס, יש יותר נדחי ישראל, אז אם כן, תקבל גם את החצי השני של ירושלים. תקבל את חברון, תקבל את שכם, תקבל את בית לחם, תקבל את החצי השני של ירושלים. כי למה? כי זכית. כי זכית שנדחי ישראל יתכנסו. וכך אומרת הגמרא, מתי בונה ירושלים השם? מתי? כאשר נדחי ישראל יכנס. ושם ישאל אדם ויאמר, רגע, רגע, מה זאת אומרת? בונה ירושלים השם? קבלנים בנו את ירושלים. סולל בונה, מה שאר, ואני יודע מה. כל הקבלנים. כל אחד לפי כבודו ומעלתו. הנה, יש לנו קאלה פה שבנה את ירושלים, ויש לנו את כדורי שבנה את ירושלים, ויש לנו עוד הרבה אנשים שבנו את ירושלים. מה זה בונה ירושלים השם? בונים ירושלים קבלנים. מה התשובה? הברורה והחשובה. שהקדוש ברוך הוא בונה את ירושלים דרכנו. ככה השם בונה את ירושלים. כשהקדוש ברוך הוא אומר, ואת אמתי אשלח לפניך, ואמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל אויביך אליך עורף, איך זה קורה? איך קרה הפלא הגדול לפני 50 שנה? פלא גדול. פלא גדול. שעשר אומות קמו עלינו, והקדוש ברוך הוא המם אותם. הטיל בהם פחד. היו ערים שלמות שנכנעו בלי קרב, בלי כדור אחד. מרוב פחד. טיפול על אם, אימת המפח, ראינו בעינינו. אתם תגידו, טוב, זה צהל עשה. נכון? זה צהל עשה. ברור, הקבלנים עשו, וצהל עשה, והיהודים עלו לארץ ישראל, ונטעו בארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר, וזכרת כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אתה זורע, הגשם מאיפה, האדמה מאיפה, הזרעים מאיפה, החוכמה מאיפה, אתה בונה, האבנים מאיפה, היכולת מאיפה, הפיקחות מאיפה, הזריזות מאיפה, אתה נוטע, אתה זורע, אתה עולה לארץ ישראל, אתה בונה, זה מי נותן לך את הכוח לעשות חיל. אז בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבור הלב. ובאמת צריך לדעת דבר מאוד מעניין, שכאשר אנחנו מסתכלים מה קרה במשך 50 שנה, אז אמרנו, מעט מעט אגרשנו מפניך, יכול אדם לומר, טוב, לפני 50 שנה, באמת היה, התקדמנו, מה, במשך 50 שנה מה היה? אז הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספרת לנו דבר מאוד מעניין, שבממוצע, מאז מלחמת ששת הימים, כל הזמן יש אנשים שעוזבים את הארץ. ממוצע, יש משנת 67, ששת הימים, תפשין כפזיים, עד 1993 למניינם, עזבו מיהודה ושומרון 285,000. 14% מכלל האוכלוסייה. אחרי התהליך אוסלו, אז הרבה חזרו, חשבו מה שחשבו, אבל עד 2007 עזבו עוד 321,000 מהם. כבר הגענו לכמה? מעלה מ-500,000. וזה רק עד 2007, אנחנו כבר 2017. בשנים האלה יצאו מארץ בממוצע כל שנה כמעט 50,000. יש ערים שלמות ריקות מתושבים, ערי רפאים. אם מישהו רואה את המספרים האלה ולא צועק, השם הוא האלוהים, פשוט עיוור. התורה הבטיחה, ומה שהבטיחה היא מקיימת. מילה, 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 מילה. פשוט כך. זה מדהים לראות את הפלא הגדול הזה. איך דברי השם מתקיימים, הפסוקים שכתובים בפרשת משפטים, קוראים אחד אחרי השני, ובעזר השם יתברך, אנחנו נזכה לראות את כל הדברים האלה מתקיימים כולם עין בעין ושוב השם ציון. אנחנו מדברים על בניין ירושלים, לכבוד, לזכות, התודה הגדולה שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו נס כזה גדול לפני 50 שנה. עם יציאת מצרים שהייתה לפני 3,300 שנה, אנחנו זוכרים אותה עד היום. איך לא נזכור דבר של לפני 50 שנה? זה שעברו 50 שנה מאז, זה לא אומר שאנחנו אנחנו ממשיכים באותה עוצמה. יש פסוק בתהילים שמדבר על מה שקורה עכשיו. שיר המעלות. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. זה הפסוק. וכמו שדוד המלך במזמור של הללויה אומר שקיבוץ גלויות קשור ל בניין ירושלים, בונה ירושלים השם מתחי ישראל, אז גם פה אותו דבר. בשוב השם את שיבת ציון, כשאתה מחזיר את עם ישראל לארץ ישראל ולירושלים, היינו, מה פירוש שאנחנו חולמים? כולנו חוזרים על הפסוק הזה הרבה פעמים, מה פירוש שאנחנו חולמים? יש לזה כמה פירושים מעניינים, אומר לכם אותם וטיפה נתעמק בהם. יש פירוש לכתב סופר, אחד מחכמי הונגריה, הנכד של החתם סופר, הוא אומר, כשאתה חולם משהו, אתה חולם אותו בדמיון קלוש. כשאתה רואה אותו מתממש, הוא פי כמה וכמה. הוא אומר, כל מה שחלמת על הגאולה, זה רק חלום קטן מול המציאות שתהיה, בעזרת השם יתברך, פי כמה וכמה. אבל, האבן עזרא אומר, הרד"ק אומר בשם אבא שלו, כן? הוא אומר, מרוב שמחה, שתהיה בעינינו בזמן הגאולה, כל צרות הגלות יהיו בעינינו כחלום יעוף. כמה זמן אדם חולם חלום? אתם יודעים? אדם חולם את החלום הכי ארוך שיש. כמה זמן הוא חולם אותו? שעה? 3 דקות? 2 דקות? דקה? אדם חולם את החלום שהוא חולם, הוא נראה לו כמו 50 שנה. בפועל זה כלום. זה כחלום יעוף, קצר של הקצרים. הוא אומר, כשתבוא הגאולה מרוב שמחה, כך אומר הרד"ק בשם אבא שלו, כן, יהיה בעינינו צרת הגלות כחלום יעוף. רגע אחד הסתר, רגע, איך כתוב? בשצף קצף הסתרתי פני רגע ימיך ובחסד עולם ריחמתיך. כל הקצף של, כל הגלות תהיה כמו רגע, וכל הגאולה תהיה חסד עולם ריחמתיך. אבל אחד הפירושים שיש, זה פירושים שמופיעים בגמרא. כולנו מכירים את הגמרא על חוני המעגל. פירוש מדהים. מה זה היינו כחולמים? אז יש סיפור בגמרא על חוני המעגל המפורסם, עם כוח התפילה, הפלא שהיה לו, נכון? כולנו מכירים? אז חוני כידוע חי בסוף ימי בית שני. וכשלא ירדו שם הגשמים, זה כנראה כי כמו שכתוב בקריאת שמע, אנשים לא היו בדיוק 100% בסדר. והקדוש ברוך הוא דגדג אותם, ניסה לעורר אותם, ניסה לפתוח את עיניהם, תתעוררו, תשנו את מעשיכם באמצעות הבצורת שהייתה באותם שנים. נכון, אני מתפלל בשבילהם ומנסה לעזור להם, לעורר אותם. הגמרא מספרת על חוני, הגמרא בירושלים מספרת עליו, כשהוא היה נכנס לעזרה, הייתה עזרה מאירה. מאירה, הייתה עזרה מאירה. כל כך, כאילו, שמחה לקראתו. היה אור. זה היה יוסף ימי בית שני. באמת, בבית ראשון ככה היה כל הזמן. בזמן בית ראשון, זה שמעתי פעם מהרב עליו השלום, אומר, בית המקדש היה כולו מאיר, כמו, וישועתה כלפיד דבר, עמוד אש היה כל הזמן. בית המקדש היה עמוד, ענני כבוד בירושלים. הכתוב, פרוס עלינו, ועל ירושלים יירח סוכת רחמים וחיים ושלום. הפורס, זה הסוכת שלום שאנחנו מדברים עליה בכל אל שבת. ולכבוד היה בתוכה, ואני אהיה לה חומת אש סביב. זה היה בירושלים. בזמן בית שני, אנשים לא זכו לזה. אבל כשחוני נכנס לעזרה, הייתה מאירה מכבודו. וכשהוא מתעורר אחרי 70 שנה, ובא ואומר, אני חוני, לא מאמינים לו. נכנס לעזרה, כולם רואים שהעזרה מאירה מכבודו. זה היה חוני. כבר מספרת על חוני, שחוני אומר, איך יכול להיות שאדם יושן 70 שנה, כולכם מכירים את הסיפור הזה, סיפור מפורסם, אני רוצה ברשותכם טיפה ללמוד אותו איתכם. הסיפור שמה שחוני אומר, איך יכול להיות שאדם יושן 70 שנה, והגמרא אומרת שהוא יושן 70 שנה. אבל לפני שהוא יושן 70 שנה, רואה זקן אחד נוטע עץ חרובים. אומר לו, הזקן הזה בן כמה אתה? אומר לו, זה גיל מופלג. אומר לו, כמה זמן העץ הזה ייתן פירות? אומר לו, עוד 70 שנה. אומר לו, אתה נוטע את העץ הזה, אתה בטוח שתאכל מפירותיו? אומר לו, לא, בכלל לא בטוח. אז למה אתה נוטע אותו? אני נוטע אותו לבניי. כשאני באתי לעולם, אומר הזקן, העולם היה הרבה מהיום מלא חרובים. אבותיי נטעו לי, אני נוטע לבניי. כך מספרת הגמרא את המפגש של חוני המעגל עם הזקן הזה שנוטע את העץ החרוב. והנה חוני יושן 70 שנה, וקם אחרי 70 שנה ורואה את העץ נטוע ופירות, ורואה אדם צעיר כותף מהפירות של העץ. אומר לו, מי אתה? אומר לו, אני נכד של הזקן שנטע פה את העץ חרובים הזה. ואז חוני מתיישב את דעתו. מה מתיישב את דעתו של חוני? חוני מבין שחלומות, גם אם לא מתגשמים בימיך, הנטיעה שלך עושה פירות בעוד שני דורות. כך ממשיכה הגמרא ומספרת עוד סיפור שממחיש את הסיפור הזה. מספרת הגמרא שכאשר חוני נכנס לבית המדרש, הוא שומע את התלמידים לומדים תורה. ואומרים אחד לשני, תשמע, הלימוד שלנו כל כך ברור כמו שהיה בימי חוני. למה? אומרת הגמרא, כשחוני היה לומד תורה, היה לומד תורה ביושר. כל שאלה שהם שואלים אותו, היה יודע. הכל היה יודע. כך היה חוני המעגל. אז למרות שהם חושבים שהוא כבר נפטר, הוא נפטר. התורה שלו חיה. כמו שהזקן הוא נפטר, אבל העץ קיים. החרובים קיימים. התורה של חוני קיימת. וזה לא הסוף. הגמרא שמספרת עוד שני סיפורים, אחד על אבא חלקיה, שהיה נכד של חוני המעגל. הגמרא אומרת שהוא היה בן בנו של חוני. והגמרא מספרת שכשהיו צריכים חכמים גשם, היו באים אליו לאבא חלקיה, אומרים לו, אבא חלקיה, תעשה משהו. אבל הוא היה כל כך ענב, אבא חלקיה, לא רצה שידעו שהגשם מגיע ממנו. יש שם הסיפור ארוך בגמרא, בטח כולכם מכירים אותו. איכשהו נכנס לעלייה, הוא ואשתו, ומתפללים, ויורד גשם. זה הסיפור שם, נכון? למה הגמרא מספרת אותו? כי זה בדיוק הסיפור של העץ חרובים. מאיפה הבא חלקיה יכול להתפלל ולהוריד גשמים? מי נתן לו את הכוח הזה? מאיפה בא כוח התפילה המיוחד הזה? סבא שלו נתן, הוא קוצר. כדי שתהיה בטוח, הגמרא מביאה עוד סיפור. על חנן הנחבא. חנן הנחבא גם היה נכד של חוני. בן ביתו. למה קראו לו חנן הנחבא, אמרת הגמרא? שכשהוא באים לבקש בנו גשם, הוא היה מתחבא, אמר, לא, 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 מה פתאום? זה לא אני, מה אתם עושים? מה אתם רוצים ממני? הוא לא שייך את זה אליו, באמת זה לא שלו. זה מתנה מסבא שלו. מתנה מסבא שלו. אז מה היו עושים חכמים? כל פעם בורח להם. היו שולחים לו ילדים. והילדים היו מושכים לו בחולצה. אומרים לו, אבא, תן גשם, אבא, תן גשם. מה אתם רוצים ממני? אומר לי, בונו של עולם, הילדים האלה לא יודעים להבדיל בין אבא שנותן גשם לאבא שלו, לבני. ריבונו של עולם, בבקשה, תוריד להם גשם. והיו יורדים גשמים. זה גם נכד של חוני. אז הגמרא מספרת, שלוש סיפורים על נכדים, נכון? במקרה מספר אותם אחד אחרי השני, או ללמד אותנו, דבר חשוב. זה אותו דבר בדיוק כמו הסיפור של החרובים. הסבא נוטע, הנכד כותף, נכון? חוני נוטע, הנכדים ממשיכים את הדרך שלו. גם הנכדים, גם אשתו של אבא חלקיה, גם היא ממשיכה את הדרך הזאת. זה הכוח של עם ישראל. שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. איזה חלום? כמו חוני. אדם חולם, מתאמץ, חוני היה מתייגע, היה עושה עיגול, מתפלל, עוד פעם מתפלל, צועק אל השם, מתברך, למען עם ישראל. גם הנכדים שלו מתאמצים, ובזכות זה הם מצליחים להמשיך את הכוח, כי הכוח הזה לא פג. גם כשחוני נפטר מן העולם, העץ שהוא נוטע, התורה שהוא לימד, כוח התפילה שלו לא פג מן העולם, קיים. וכך תיבנה ירושלים. אנחנו באים היום, זכינו לפני 50 שנה לשחרר את ירושלים. זוכים אנחנו פה לחיות בירושלים, ללמוד בירושלים. זוכים שיש בירושלים יותר מחצי מיליון בני אדם. יותר מחצי מיליון, 60 ריבו עוד מעט. וכל הזמן עוד ועוד שכונות נבנות בירושלים. ועוד אנשים עולים בירושלים. וברוך השם, מחירי הדיור בירושלים כבר ירקיעו שחקים, ועוד ירקיעו עוד יותר שחקים. למה? פשוט. תעשו חשבון, עוד חצי מעם ישראל בגלות יבואו לפה, יכפילו את המחירים, תקנו מהר דירות. ברוך השם, בונה ירושלים השם, מלכי ישראל יכנס. אנחנו זוכים כל הדבר הזה, למה אנחנו זוכים? אנחנו קוטפים את הפירות שנטעו אבותינו, אומר החפץ חיים. אתה רואה הדור שלנו, אתה אומר, מה, אלה יותר צדיקים מהבעל שם טוב, מהגאון מווילנה, מהמהר"ל. איך הם זוכים? איך הם זוכים? איך הדור הזה זוכה לגאולה? שואל החפץ חיים, בעל המשנה ברורה, בעל החפץ חיים. הוא אומר, דע לך, הם זוכים בזכות אבות אבותם שחלמו. אבל לא חלמו וישנו, חלמו ועבדו. חלמו והתאמצו. חלמו והתייגעו. חלמו ועשו. כך מסביר הפלא יועץ, רבי אלעזר פאפו. הוא אומר, יש מצווה שנקראת שאלה ששואלים את הבן אדם, שכאשר הבן אדם מגיע לשמיים אחרי 120, יש שואלים אותו כמה שאלות. שש שאלות חשובות. נסעת ותתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפירה ורבייה, ציפית לישועה, כך שואלים אותו. אז מסביר בעל הפה ליועץ, מה זה נקרא ציפית לישועה? תצפה הכוונה, תשב, תחכה שזה יקרה. מה זה ציפית לישועה? אומר הפה ליועץ, יש פסוק אומר, סוס מוכן למלחמה ולהשם הישועה. אין אמת, דחובה מוטלת על האדם, לעשות השתדלות ככל הבא לידו. אין על ידו, אין על ידי אחרים, כדי להינצל מצרתו בדרך הטבע. תעשה את כל ההשתדלות. כך היה בששת הימים. צה"ל, חיילים, הצבא, עשה את כל ההשתדלות. אבל באמת, כל אחד מבין שכל ההשתדלות שהם עשו, אין לה סיכוי בדרך הטבע, אם לא להשם הישועה. לולא השם שהיה לנו. לא היה סיכוי. לא היה סיכוי. שמעתי עכשיו מישהו סיפר לי שהיה בניו זילנד. ושמע שם הרצאה של זה שפיתח את הכיפת ברזל. שאלו אותו, איך הצלחתם מה שהאמריקאים לא הצליחו? איך הצלחתם? אף אחד בעולם לא הצליח, אתם, העם הכי קטן בעולם, הצלחתם לפתח את זה. טיל נגד טילים. אמר להם, נס. אמרו, מה זה נס? כל החכמים של עם ישראל ישבתם, הושבתם אותם ביחד, כל הגאונים שמתם אותם, כל המומחים שמתם אותם, מיליונים השקעתם, מיליארדים השקעתם. הוא אומר, נכון, השקענו מיליארדים, אבל אחרי כל ההשקעה, אם לא היה נס, לא היינו מצליחים. ככה זה. אתה עושה את ההשתדלות שלך, כמו שמשה רבנו, עשה את כל ההשתדלות שלו. והקדוש ברוך הוא עשה את שלו, כמו שיהושע בן נון, כמו שדוד המלך. התאמצו את כל ההשתדלות שלהם. נותן ידיי לקרב ואצבעותיי למלחמה. השתדלות גדולה. הולך משה ללחם עם סיחון ואוג. נלחם עם מדיין, נלחם עם עמלק. מתאמץ. הולך לפרעה 10 פעמים. מתאמץ. מסכן את חייו. יהושע בן נון, מלחמה, עושה תרגילים, מערבים. מתאמץ. מה אתה עושה מערב? השם מבטיח לך, מה אתה עושה מערב? לא! השם אמר לו, אתה הולך לכבוש את העי? תעשה מערב. רבוש את יריחו, תקיף אותה 7 פעמים. אם השם עושה מה? תשב בבית, תשען, מה? אומר הפה ליועץ, לא, למדנו מיעקב אבינו, שהכין את עצמו לדורון ולפיוס, ולמלחמה ולתפילה, וזה הכלל הגדול, להינצל מכל צעד, צריך השתדלות ותפילה. והבלוה לא סגיה. ואחר עשותו כל אלה, כאשר בכוחו יצפה לתשועת השם שבלי סוג, שום ספק. כל דוד רחמן הייתה בביד ולא נתקו אלות וסוף הכבוד לבוא. כך מסביר בעל הפה ליועץ, גאון חכם וצדיק, איך, מה פירוש ציפית לישוע. וכך היה חולי המעגל. חולם, ומתוך שיש לו איזשהו חלום, הוא מתאמץ ליישם אותו. זה נקרא ציפית לישוע. ובאמת, יש... כתוב דבר מאוד מעניין, שכאשר אדם מצפה לישוע, כן, הוא מחולל פלאות. עצם הציפייה לישוע. עצם הציפייה לישוע. וכותב סמק, סמק היה אחד ממוני המצוות, ספר מצוות קטן, הוא אחד הספרים שמי שלומד את פסיקת ההלכה מכיר אותו, כן? אחד מה... ראשונים שדבריהם נחשבים כל מילה, מילה בסלע, כל דבריהם ב... הוא כותב, איפה יבוא אדם לשמיים? יגידו לו, ציפית לישוע? יגיד, לא. יגידו לו, טוב, זה, ת, 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 לצא, לך מפה. הוא לא, לא, מה, מה, איפה כתוב בתורה ציפית לישוע? שאלה. אומר הסמק, מצווה א', אומרת, איפה זה כתוב? המצווה הראשונה בעשרת הדיברות. אלוהי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. איזה מצווה יש פה? לא אליך אלוקים אחרים על פניי, הבנת. לא תגנוב, לא תנאף, לא תגזור, לא תרצח, מבין. קבל תביך, מה זה אנוכי, איזה מצווה יש באנוכי השם אלוקיך? אומר הסמק, כן? כמו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, מבית עבדים, כך אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא, אני השם אלוקיכם, מוליך אתכם בכל הדרך, מעכשיו עד ימות המשיח. ובאמת, תדעו לכם, כל אמת ויציב, מה אנחנו אומרים באמת ויציב? מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישעתנו, הקדוש ברוך הוא גואל אותנו כל הדורות, לא רק בדור אחד. ממצרים למדנו שבכל הדורות, וכתוב, מביא בעל סדר היום, דבר מעניין, אומר, מי תיקן לנו את אמת ויציב? מי תיקן את זה? אז הוא אומר, ושמעתי שזה השבח של אמת ויציב, שאומר שהגאולה היא ממצרים ממשיכה לאורך כל הדורות, כמו שאומר הסמק. מי תיקן אותו? אומר, תיקנו אותו אנשי טוליטולה. איפה זה טוליטולה, אתם יודעים? לא יודעים. טוליטולה זה טולדו. איתו, זה ספרד. אנשי טולדו, טוליטולה, אנשי ספרד וכל סביבותיהם, בשעה שעזרא הסופר עולה לארץ ישראל, ואומר להם, שולח מכתבים לכל הגלויות, תעלו לארץ ישראל. הם לא עולים. היו לצערנו הרבה קהילות שלא עלו. הרבה קהילות אומרים שהתימנים לא עלו, שהתוניסאים לא עלו. אומרים שאנשי פרנקפורט לא עלו, גרמניה. ואומרים שגם הם לא עלו. הם לא עלו, כותב להם מכתב, הם לא עלו. הם לא עלו. ואז הוא, עזרא, היה מנהיג, תקיף, במה אתם לא עולים? והם, כשהם הבינו את הטעות שלהם, שהם שילמו עליה מחיר יקר, הם כתבו את המזמור הזה בשביל לנסות לשנות בתוכם, שהגאולה היא לא פעם, היא תמיד. גואלנו, גואל אבותינו, יוצרנו, יוצרו ישועתנו, פודנו, מצאנו מעולם, אתה גם לאבותינו וגם לנו. אולי דרך המזמור הזה הם ציפו להתעורר בתשובה. ומן הסתם, חלק ודאי התעוררו בתשובה ועלו לארץ ישראל, וחלק לצערנו לא. אבל זה הציפייה לישוע. אומר הסמק, זה המצווה הראשונה בעשרת הדיברות, ציפייה לישוע. זה המצווה שהשם מוליך אותך עכשיו כמו שהוליך אותך קודם. ולכן, כותב האריזל, משאר הכוונות, שאתה אומר בתפילה, כן? כי לישועתך קיווינו כל היום, תכוון לצפות לישועה, כן? וכך כותב מהרית צמח בהערות שלו לשער הכוונות של האריזל. הוא אומר, דע לך, כשאדם באמת מצפה לישועה, זוכה לישועות גדולות מהקדוש ברוך. מה פירוש? לא מצפה לישועתו הפרטית. כשאדם מצפה לישועה של עם ישראל, להקים שכינתה מאפרה, זה מועיל לישועה הפרטית שלו. אבל אל תחשוב על עצמך, כך כותב רבי חיים פלאג'י, אל תגיד, אני מתפלל על השכינה, אני מתכוון באמת על הבטן שלי. אני מקוון על האוברדרפט שלי ומקוון על הזה שלי. לא. אם אתה באמת מתפלל להקים, שכינתה מאפרה, תראה ישועות פרטיות הרבה. כך כותב מהרי צמח, ובדוק הוא מנוסה. כך הוא כותב את זה. ולא רק זה, אלא כל מי שמצפה לישועת השם, זוכה ורואה בבניינה. כך הפסוק אומר. וכותב ספר החיים, אחיו של המהר"ל, הוא אומר, כי יש אנשים שאומרים שמצפים לישוע. אבל באמת, טוב להם במצב שלהם. כאילו, מה הבעיה? יש לי בית כנסת, יש שם שיעור דף יומי, יש לי מניין, אני מתפלל בבוקר, בערב, שומר שבת, אוכל כשר, שלום. לא שלום! מה שלום? מה שלום? הבית של הקדוש ברוך הוא חרב, מה שלום? שואלים בלחובו, מה שלום? מה שלום? תצפה לי בעניינו של הקדוש ברוך הוא. הבית שלך שלם מספיק? לא. זה מה שצריך להיות אדם באמת לעשות, לצפות לישועה. ואומר החפץ חיים בספר ציפית לישועה, יש לו ספר נקרא ציפית לישועה, אומר תדע לך. אומר המדרש, בילקוט איך, כן? בשעת חורבן הבית. אמר יצחק אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שמה אין חזרה לבנים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תגיד כך. יש דור שהוא מצפה למלכותי, מיד הם נגלים. דור שהוא מצפה למלכותי, מיד הם נגלים. תצפה לישועה, מיד הם נגלים. הווה אומר, חפץ חיים אומר, זאת אומרת שאנחנו לא מספיק מצפים לישועה. טוב לנו איפה שאנחנו. טוב לנו איפה שאנחנו. ולכן אחד הדברים החשובים ביותר שאדם צריך לעשות, שזה מצוות עשה מן התורה. זה ציפית לישועה. לצפות לישועה. אז איך מצפים לישועה? אנחנו ננסה בזמן שנשאר לנו קצת לדבר על ההלכה הזאת. ולומר לכם, אתם שמתם לב כמה פעמים בתפילה אנחנו אומרים את שלושת הפסוקים, השם צבאות עמנו, משגב לנו ליעקב סלע, השם צבאות אשר אדם בוטח בך, השם הושיע עמי יחנו ביום קורנו. כמה פעמים אומרים אותם? 4-5. יש לך בשחרית, במנחה ובערבית. רק בשחרית, חכה, לאט לאט. אז כמו שאמרת, נכון? בשחרית יש לנו 4-5, תלוי ספרדים או אשכנזים. יש מנהג של האשכנזים שאומרים את השם, את הפסוקים האלה 3 פעמים בקורבנות. עוד פעם אחת במנחה, עוד פעם אחת בערבית. כותב בעוד יוסף חי, בעלי בן איש חי, גאון עזנב תפארתנו, שאדם צריך לומר את זה גם כשהוא נכנס לבית כנסת וגם כשהוא יוצא מבית כנסת. איפה אומרים אותם? ומה המשמעות שלהם בכלל? למה הם כל כך חשובים? למה חכמים תקנו לומר אותם בכל תפילה ובשחרית בתוך התפילה 4 או 5 פעמים, תלוי אם זה ביום שני וחמישי זה 5 פעמים, בשאר ימים זה 4 פעמים, למה תקנו אותם? מה החשיבות שלהם? מה כתוב בהם? הפסוק השלישי מתפלל על הגאולה, השם הושיע, נכון? המלך יעננו ביום קורנו. זה הפסוק השלישי, מדבר על תפילה לגאולה. הפסוק השני, מה, אנחנו הולכים מהסוף להתחלה. השם צבאות, אשר אדם בוטח בך. אז כמו שאמרנו כעת, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא יזכה לראות את הישועה. אבל מה זה הפסוק הראשון? השם צבאות עמנו. משגב לנו אלוהי יעקב סלע. קודם כל תדע לך שהשם נמצא פה. עמנו. מתוך זה, השם צבאות אשר האדם בוטח בך. מתוך זה, השם הושיע המלך עננו ביום קורנו. אבל קודם כל תזכור שהשם צבאות עמנו. אנחנו מזכירים את זה, פעם ראשונה בתפילה מזכירים את זה בסוף פיתום הקטורת, בכפרה אומר. אתה אומר, איפה בית מקדש? לא רואים בית מקדש. נכון. אבל קודם כל תזכור שהשם צבאות עמנו. יש לך את הכותל? יש לך את הכותל? לא היה לך לפני 50 שנה. יש לך בכנסת בארץ ישראל? לא היה ברוסיה לפני 70 שנה. יש לך? יש לך ישיבות בארץ ישראל? לפני כן לא היה. אמריקה לא יכלו לשמור שבת. אמריקה, כן, לכבוד הנשיא טראמפ. לא יכלו לשמור שבת באמריקה. עכשיו אתה יכול לשמור שבת? תגיד תודה. הנה, השם צבאות עמנו, התקדמת. קודם כל, קודם כל תגיד תודה על מה שיש. אנחנו לא מסתפקים מתפקות אל המערבי. לא מסתפקים. אנחנו מתפללים. בוטחים בקדוש ברוך הוא, הבטיח לנו בית מקדש. השם צבאות אשרי אדם בוטח בך, בטוחים שזה יהיה. מתאמצים גם כמו שאמרנו, כמו שאומר הפה לרץ. משתדלים על העניין. ואז השם מושיע המלך חיינו ביום קוראים. אבל זה מתחיל מהשם צבאות עמנו. אז אתה אומר את זה קודם כל בפיתום הקטורת. אחר כך אתה אומר את זה באל נקמות השם. הנה הקדוש ברוך הוא אשר, ואנחנו רואים את האל נקמות השם. ראינו בחוש מה זה אל נקמות השם. ראינו עין בעין מה זה אל נקמות השם. ונתן השם את כל העולת העולה עליך ושונך אשר עדפוך. רואים את זה גם עכשיו. מה זה אל נקמות השם? מי שמסתכל בסוריה רואה מה זה אל נקמות השם. מי שרואה מסתכל על רוסיה יודע מה זה אל נקמות השם. מסתכל על קדאפי יודע מה זה אל נקמות השם. שם אנחנו רואים השם צבאות עמנו. הנה, קודם כל תגיד תודה על מה שקורה. אחר כך השם מושיע, אחר כך השם המלך אנו קוראנו. הפעם הנוסף שאנחנו מזכירים את זה, זה בתחנון של שני וחמישי. על התשובה. בתשובה של עם ישראל, גם אנחנו אומרים תודה רבה. יש, ברוך השם, השם צבאות עמנו. יש, רואים תשובה בעם ישראל. זה מספיק? לא, אנחנו בטוחים שגם יהיה עוד המשך, והשם יושיע ונראה את, את כל עם ישראל בתשובה. אנחנו איפה רואים את זה פעם נוספת? בהובה לציון. במה, עוסקים, במה אנחנו עוסקים בהובה לציון? בגאולה. איזה בחינה של הגאולה? יש הרבה בחינות של הגאולה. הובה לציון, תשימו לב, עוסק בקיום התורה בעם ישראל. תורתי אשר עליך, ודברי ששמתי בך לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, אמר השם אתה בדבר. על קיום התורה בעם ישראל, ברוך אלוהינו שברא נקודה ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם, אתה בתוכנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהתורה לא תשכח מפי זרעו. זה הבטחה. על זה אומרים השם צבאות עמנו. אנחנו רואים בחוש איך זה קורה. איך התורה מתחזקת בעם ישראל. לא מספיק. רוצים עוד? רוצים בית דין הגדול שבשקת הגזית? בעזר השם. השם הושיע, ולכן הם קוראנו. נראה את זה. אנחנו בטוחים שזה יקרה וזה יקרה. והפעם החמישית שאנחנו מזכירים את הפסוק הזה בשתפיית שחרית, זה שוב בפיתום הקטורת שנאמר בסוף התפילה לפני אלו נשבח. זאת אומרת, חכמנו קבעו את זה בתוכנו. והאריז"ל אומר, לומר את זה, לא מספיק בשחרית. גם בערבית אחרי ויהי רחום יכפר עוון. גם על זה אומרים. עוד פעם, השם צבאות עמנו. השם צבאות אשרי אדם בוטח בך, השם הושיע. וגם במנחה. זה יסוד התפילה והציפייה לישוע. צריך לזכור את זה כי זה חשוב. וכמו שאמרת לכם, בעל הבן איש חי, גאון זנף ותפארתנו אומר, לומר את זה גם כל פעם שאתה נכנס לבית כנסת, וכל פעם שאתה יוצא מבית כנסת. שהפסוקים האלה יהיו מורגלים בפינו כל הזמן, כי הם יסוד גדול לישועה. הם יסוד גדול לישועה. אבל, מוריי ורבותיי, יש לביטוי הזה של ציפייה לישועה עוד הרבה ביטויים אחרים. אנחנו מדברים על הציפייה לישועה, מתוך מה שאנחנו זוכים כבר לראות עין בעין. ואחד הדברים שיש עליהם הלכה, הלכה אומרת שכאשר אדם עולה לבקר בארץ ישראל, הוא מקיים מצווה. כך כתוב בהלכות שבת לגבי מי שיוצא בספינה ונסיעה שתיסע גם חלקה בשבת. מטוסים, לא, אבל אם אדם נוסע בספינה, כתוב שאם אדם נוסע לצורך מצווה, יכול אפילו בערב שבת לצאת. אם יוצא לצורך עסקים, רק 3 ימים קודם שבת. עכשיו, שאלה, מה זה נקרא צורך מצווה? אז ברור שמי שעולה לארץ ישראל, להתיישב בה, ודאי עושה מצווה. אבל מי שעולה לארץ ישראל, לטייל וחוזר. האם הוא עושה מצווה? אז כותב כף החיים, אומר, יש אומרים, שאפילו מי שעולה על מנת לחזור, רק לטייל בארץ ישראל, כיוון שהוא מהלך 400 בארץ ישראל, מצווה היא, כך כותב הקנהג ומגן אברהם, תוספת שבת, וככה גם הוא כותב פתח הדביר בסם בשם הרמב״ם, שכל מי שעולה אפילו לבקר בארץ ישראל עושה מצווה. אני זוכר שפעם, הרב עליו השלום הגיע לקהילה חשובה של עשירי עולם בארצות הברית. בא שם, הזמינו אותו להגיד דברי תורה. אז לפני שהוא דברי תורה, באו כל הגבאים לרב, אמרו לו, כבוד הרב, כבודו ידבר מה שהוא רוצה. רק בבקשה, אל תדבר איתם על עלייה. אמר להם, ככה בשביל מה באתי? כל מה שבאתי, בשביל לדבר איתם על עלייה. אמרו להם, אבל הם לא יעלו, כל אחד פה יש לו ביזנס, ויש לו בילדינג, ויש לו זה, ויש לו פה, ויש לו שם, מושקעים פה. הוא אומר, זה הבעיה. מה זה מושקעים פה? איפה, אומר הפלא היועץ, איזה ציפייה לישועה יש לאדם שקונה בית בחוץ לארץ? איזה זה נקרא ציפייה לישועה? זה מילים. זה נקרא ציפית לישועה? איזה ציפייה לישועה? אומר, ציפייה לישועה, אמר להם, הרב עלה לבמה ואמר לכל הקהל, תבואו לבקר בארץ ישראל. תקנו בית בארץ ישראל, תשלחו את הילדים לארץ ישראל, תשקיעו כספים בארץ ישראל, לאט לאט, תתרגלו לבוא לארץ ישראל. זה ציפית לישוע. תעביר את ההשקעות שלך מחוץ לארץ לארץ ישראל. זה ציפית לישוע. כך הוא אומר להם, זה מה, להגיד, אני יושב פה בארצות הברית, בניו יורק, וזה בסדר, טוב לי פה, איזה טוב לך פה. טוב לך פה היום. תחשוב מה יהיה עם הנכדים שלך. בקיצור, אני זוכר הרב עולה על הבמה, בכסת מלא אנשים, אומר להם, הוריי ורבותיי, תעשו עלייה. ואם אנחנו שומעים את קולו היום, כמו שכתוב בגמרא, שומעים את הקול של חוני המעגל, הוא קורא ליהודי צרפת, תעלו לארץ ישראל. ליהודי אנגליה, תעלו לארץ ישראל. בטח אלה שבגרמניה, ובאוסטריה, ובאיטליה. תעלו, מה יש לכם שם לעשות? הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שולחן אביכם. כך כותב אור החיים הקדוש. בשבת שעברה קראנו בתורה, בפרשת בהר. והגאולה תהיה בהאיר ליבות בני אדם. מה זה גאולה? שאנשים מתעוררים בהאיר ליבות בני אדם. לאמור להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ, טוב לכם לשבת בחוץ לארץ, גולים מעל שולחן אביכם, זה טוב? איזה טוב זה? מה אתם עושים בחוץ לארץ? הוא, אור החיים הקדוש, במסירות נפש. עזב את מרוקו, הלך ברגל עד אלג'יר, לא תגידו נסע באוטוסטרדה ארבע מסלולים, בין חיות טרף על ארבע או על שניים. משם באונייה רעועה לאיטליה, אבל באותם ימים, בעולם השתלו מגפות, דבר וחולרה וצרות, לעבור מעיר לעיר זה רק סכנת נפשות. באיטליה, הסתובב בתוך הקהילות באיטליה, אמר להם, תעלו לארץ ישראל. תעלו, הצליח לאסוף 20 איש בערך, 20-30 איש. כדי לעלות לארץ, נסע באונייה לאלכסנדריה של מצרים, כי לא היה מאיטליה ישירות לאלכסנדריה, מאלכסנדריה לאקו, מאקו ליפו, מיפו לירושלים. איזה מסירות נפש הייתה לו. והוא אומר, זה גאולה. בעיר ליבות בני אדם, תתעוררו, זה. יהודים מתעורר את ארץ ישראל, זה גאולה. כך כותב אורח חיים הקדוש. והגאולה תהיה בהאיר ליבות בני אדם ותאמר להם, ועל זה ייתנו את הדין כל אדוני ישראל, שלא עוררו את עם ישראל על פני ארץ ישראל. על זה ייתנו את הדין. תעוררו את העם, לעלות. עיין שם. קיצור, הרב אמר להם, לעלות אפילו לטייל זה מצווה, כמו שכותב פה, עד כדי כך, להבין כמה זה חשוב. אנחנו, במוצאי סוכות, מעכבים את התפילה על גשמים שבועיים, למה? בגלל העולים שעולים לארץ ישראל, לירושלים, נכון? שואל הרן, זה היה בזמן בית המקדש, היו עולים. למה היום? למה היום מעכבים את, 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 את בקפות הגשמים עוד שבועיים, עד שאחרון שבישראל יגיע לנער פרט? אבל לא, הוא אומר, כיוון כמה היום יש אנשים, אומנם בודדים, עולים לירושלים, עולים לירושלים, בגלות, לבקר בירושלים, בגללם אנחנו מחכים ודוחים את בקפות הגשמים עוד שבועיים. זה חלק מהציפייה לישוע. חלק מהציפייה לירושלים זה בניין ירושלים. אמרנו בני ירושלים השם, ואמרנו שהבנייה מתבצעת על ידי בני אדם. כותב כף החיים בשם פתח הדביר, שאם יהודי קיבל רשות לבנות בירושלים, אנחנו מדברים היום, אם טראמפ ירשה ליהודים לבנות בירושלים או לא. אובמה לא ירשה, האם טראמפ ירשה? זה לא חדש כל כך, מוריי ורבותיי. מאז ומקדם לא ירשו ליהודים לבנות בירושלים. לא הטורקים ולא האנגלים. לא ירשו. למה? ידעו. כי בניין ירושלים זה בונה ירושלים השם. ניסו לעצור את השם יתברך. מה דבר? מה נראה לכם? הצליחו? לכן כתוב, חצר של ישראל בארץ הקדושה, שאחרי ושמם על ידי פיזור ממון לאלי הארץ, שוחד מה שנקרא, ניתן רשות לבנותו. אומר כף החיים, מותר להתיר לפועלים לעשות מלאכה אפילו בשבת. אפילו בשבת. בכל גוונה. ואפילו בפרסיה. גויים הכוונה, כן? דחיישין אנשם יחזרו בהם וישאר חרב. אומר, שיחדת את המושל, אתה לך רשות לבנות את הבית יהודי בארץ ישראל, תיקח פועלים גויים שיבנו בשבת. למה הוא יחזור בו? כמו פרעה. חזר בו. ככה הלכה. ומשום יישוב ארץ ישראל, מוסכם מכל הפוסקים זה להתיר. זה נקרא בונה ירושלים השם. ולכן, מביא הטור בשם הירושלמי, שאם שליח ציבור טעה, ולא אמר ברכת בונה ירושלים, מורידים אותו. למה? זה אפיקורס. מי שלא מאמין בבניין ירושלים, אפיקורס. כל כך זה חמור, כן? זה חלק מציפייה לבניין בירושלים. ולכן אומר יפה ללב, שמצווה לבנות קודם כל בירושלים. לפני כל ערי ארץ ישראל. כך מביא את תשובת החתם סופר. מצווה לבנות קודם כל בארץ ישראל. ומי שבונה בחוץ לארץ, הוא בבעיה. איפה הציפייה לישועה שלך? זה צד אחד של בניין ירושלים. צד שני, כתוב בספרים, מה זה בניין ירושלים? זה רק בתים? לא. בניין ירושלים עתיד להביא שלום לכל העולם כולו. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. ואנחנו רומזים את זה איפה? בכך שבשעת ברכת בוני ירושלים של ברכת המזון, אנחנו מסירים את הסכינים מהשולחן. למה אתה מסיר סכינים מהשולחן? עוד נראה לי טעם אחר. משום זה בברכת המזון אנחנו מבקשים שתיבנה ירושלים ובית המקדש בניין עולם, וארמון המשפטו יושב. ועל הזמן ההוא נאמר לו, ישא גוי אל גוי חרב. ולכן מכסים הסכין בברכת המזון לרמוז כי בעזרת השם יתברך תתקיים בקשתנו על בניין ירושלים בית המקדש ולא תראה עוד חרב ומלחמה בעולם במהרה בימינו. אמן. אמן. עוד לא סיימנו. אז הנה הציפייה לבניין ירושלים, איך אנחנו מיישמים אותה בברכת המזון. כן, יש עוד טעמים אחרים. ולכן אנחנו אומרים בתפילה, ופרוס עלינו ועל ירושלים מבחינה סוכת רחמים ושלום, כי היא עתידה להביא שלום לכל העולם כולו. יש עוד דבר בארץ ישראל, ובמיוחד בירושלים, שהיא מביאה טובה לכל העולם. ונברכו בך כל משפחות האדמה. ולכן אנחנו אומרים בברכת המזון על ארץ חמדה טובה ורחבה, שרצית ונחלת לאבותינו. שואל הכף החיים, בשם הזוהר, איזה ארץ חמדה טובה ורחבה. היום אנחנו עובדים על זה. אבל יש עדויות של חברת המחקר של הממלכה, של חברת המחקר המלכותית של של בריטניה משנת 1907 בערך, שחקרו את ארץ ישראל, והם כותבים ארץ שממה מקוללת, אין בה כלום. כותבים הכל מת, שממו עליה ואנחנו יושבים, הכל מת. שואל כף וחי בזמנו, איך אפשר לומר ארץ חמדה טובה ורחבה כשהכל קדחת ומלאה וביצות? היום זה לא שאלה, היום ברוך השם. אבל איך אמרת, איך ברכו ברכת המזון לפני 100 שנה? לא שאלתם את עצמכם את השאלה אותי? שאלה קשה, לא? איך ברכו ברכת... המציאות אומרת הפוך, אתה אומר ארץ חמדה טובה ורחבה, איך? שאלה, ואף על פי שעכשיו ארץ ישראל חרבה ויושביה בחוץ לארץ, אומר בסופו של דבר, זה רק כלפי חוץ, באמת, השפע לכל העולם מגיע מארץ ישראל. ועוד יבוא יום ונראה את זה בחוש עין בעין, וברוך השם שאנחנו זוכרים לראות את זה. אז זה עוד דבר שבעניין ארץ ישראל. ארץ ישראל היא גם מלכות. לכן כתוב שפעם האריזל ראה מישהו, אומר לו, חביבי, אני רואה עליך שכל העולם לא התפללת. אומר לו, איך לא התפללתי? כל החיים התפללתי, שלוש תפילות ביום. אומר לו, לא התפללת, שום תפילה שלך לא התקבלה. אומר לו, למה? אומר לו, בברכת בוני ירושלים, תשכון בירושלים איך כאשר דיברת, לא אמרת, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכת אחים. אומר, נכון, לא אמרתי. איך ידעת? כתוב לך על המצח. אומר לו, אז מה אם לא אמרתי? אומר, אם לא אמרת... לא אמרת כלום. זה היסוד. מה זה בניין ירושלים? כנסת, בגץ, ממשלה, משטרה, כל הכבוד. היסוד זה כיסא דוד עבדך המהרה בתוכת אחים. אם לא אמרת את זה, כל מי שלא אמר, מלכות בדוד ובונה ירושלים, לא יצא ידי חובתו. זה ירושלים. ובאמת עוד ירושלים היא תורה, היא גאולה. ואסיים בסיפור, להבין שירושלים היא גם כוח של שירה גדולה. אומר רבית יוסף בשם שיבולי הלקט, בשם פסיקתא רבתי, נבות, הישראלי, כולנו מכירים את הסיפור שלו. אומר, מה באמת, למה באמת נבות נענש? אומר, כי נבות, היה לו קול יפה. היה פייטן עם קול יפה. והיה רגיל תמיד כל שנה לעלות לירושלים, ולעשות בקשות. וכולם היו נהנים מקולו. והוא אמר, מה, יש לי כוח ללכת משומרון לירושלים, חתיכת דרך וזה, אני אשאר וקרה מה שקרה. כך מביא הבית יוסף, בשם שיבולי הלקט, בשם הפסיקתא רבתי. זאת אומרת, אם אדם זוכה לצפות באמת לירושלים, זוכה לישועות מעבר לגדר הטבע. כמו שכתוב, ולא יחמוד איש את ארצך, יהי רצון במהרה בימינו, שלא יתקיים בנו, ולא יחמוד איש את ארצך במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל. לפיכך הרבה להם תורה מזאת שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שמי רבה. ועל מה דיברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פה קנה ויקרב משיחי. בחי יכון וביום יכון ובחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב. אמרו אמן. יש מרבה ברח ולם ומעל מה יתברך ונשתבח ויתברך ותרומה ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתעלה ושמד הקדשה. אמן הקדשה ביחו. מאלה וכל ברכותי אשר ודש ברכותי ומחמתי על הנראה ועל מה. אמרו אמן. על ישראל ועל הרבנן ותלמידון, וכל תלמידת תלמידון, דעסקין בורא את הקדישתא. די בהתראה עדין ודי בכל אתר ויתר, אילן ארון וכרון חינה וחסדה ורחמה. מנקודם הרי שמיה והראה ואמרו אמן. יש למה רבה משמיה, חיים וסבה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגולה וסליחה וכפרה. ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן.